טוב, שלום לכולם. טוב, עד ששוקי יבוא עם הסטנטבים, כי אני צריך לשים שם את כל החומר, אז אני אגיד כמה מילים לגבי הלוז בקצרה, אחרי זה אני אכנס לזה קצת יותר. יהיו סך הכל 11 שיעורים של זירי למה, שזה התוכן של הקורס. בנוסף יהיו עוד שיעורים של לימוד שנקרא נערה דבקתי. זה לימוד שהלמה נתנה בדיימונד מאונטן לקבוצה של מי שהיה שם באותו סמסטר כשהיא לימדה את זה. את האמת, כל ההקלטות כבר על האתר, אז אחרי זה תוכלו גם לשמוע אותם בבית שוב אם תרצו, ואנחנו נשמע אותם גם כאן. זה יהיה שיעור אחרון בכל יום ועוד שיעור אחד אחרי הפסקת הצהריים, ויש גם לזה לקט קריאה שתקבלו אותו גם ככל שהשיעורים האלה יתקדמו. ודבר אחרון שאנחנו נעשה במסגרת הקורס, זה מחר בערב ושישי בערב יש את האמונה בלמה, אז זה לימוד מתוך הספר של פבונקה רינפוצ'ה שנקרא מתנת השחרור בכף ידך. זה תרגום, זה השם של הספר בעברית של המדבור התרגמה. אז יש שם חלק ספציפי שיכול להשתלב בקורס הזה, אז אנחנו נעשה גם אותו. זה יהיה בעיקר מדיטציות, זאת אומרת יהיה קצת לימוד, אבל זה בעיקר יהיה מדיטציות שקשורות בלמה. אז זה מהבחינה של הלוז. הריטריט עצמו הוא לא בשתיקה. יהיה טוב לפחות לשמור על שתיקה עד אחרי המדיטציה של הבוקר, מהרגע שמסיימים את הלימוד בערב עד אחרי המדיטציה של הבוקר. זה יעזור לאנשים שרוצים לשמור קצת על שתיקה ולתרגל, אבל זה לא חובה, אבל תתחשבו באחרים אם הם כן רוצים את זה. מבחינת השיעורים עצמם, אז השיעורים עצמם כן בשתיקה. זאת אומרת ששאלות אם יש, אז תכתבו על דף, ובסוף השיעור תשימו, יש קופסה?
חיים אחראי.
חיים אחראי, אוקיי. אז תביאו לחיים בסוף השיעור, והוא ידאג לרכז את זה ולהעביר לי. אז לא באמצע השיעור לרשום ולהעביר לו, שלא יפריע לו, אלא בסוף השיעור. אחת הסיבות זה שאני מאמין שהרבה מהשאלות, וכבר קיבלתי עוד שאלות לפני הריטריט, והרבה מהם כבר מתייחסים אליהם במהלך השיעורים. והשיעורים הם מלאים ואמורים למלא את כל הלוז. אז כדי שזה לא ייצור עיכובים בלוז ודברים כאלה, אז נעשה את זה בצורה מרוכזת, ואז אלה שאני אמצא איך לשלב את התשובות לכל השאלות. או שהן כבר משולבות בקורס, או שנכניס אותן. אוקיי, אז בואו נתחיל במדיטציה. אז תמצאו תנוחה נוחה, תשבו בגב זקוף. אלה שיושבים על כיסאות, אז שהכפות רגליים יהיו על הרצפה, שתהיו יציבים. מי שעל הרצפה, רגליים משולבות. ותעצמו את העיניים. ותתרכזו בנשימה. תנסו לספור עד 10, כשהספירה מתחילה בנשיפה החוצה. ואחרי שהשגתם קצת ריכוז, אז תנסו לחשוב למה באתם לכאן היום. מה אתם מצפים לשמוע כאן? מה המטרות שלשמם באתם? אולי מישהו המליץ לכם ובגלל זה באתם? אולי מתאים לכם סוף שבוע בצפון? אולי כי שמעתם שזה חומר חשוב וצריך לדעת אותו. עכשיו נסו להביא אל תודעתכם מוטיבציה קצת יותר רחבה. מוטיבציה של למען אחרים, למען הזולת. מוטיבציה של בודיצ'יטה. תנסו לשבת כאן בקורס במהלך כל ארבעה ימים מתוך המוטיבציה של ללמוד משהו שיכול לעזור לאחרים, שיכול לעזור לכם ולאחרים. זה טוב לעשות את זה גם ספציפי. אז תנסו לחשוב על מישהו קרוב אליכם, מישהו אהוב, שנמצא כרגע במצוקה כלשהי. ותחליטו בלבכם שאתם יושבים כאן בשבילם. אתם תוכלו לעזור לעצמכם בצורה כזאת שתוכלו לעזור להם, שתדעו איך לעזור להם. לאט לאט אתם יכולים לפתוח את העיניים. טוב, שלום לכולם שוב. היום אריאלה אמרה לי שפעם שעברה שלימדתי את זה, למה זה היה במרץ? יכול להיות, לפני שנה וחצי עוד מעט. אז לאלו מכם שהשתתפו בחלק ההוא של זירי למה, אז זה היה חלק אחד. מבחינת כמות החומר זה היה משהו כמו שליש, אפשר להגיד. וכמובן מאז זה עבר עריכה, וזה עכשיו מוגש קצת אחרת. אבל אני יכול להגיד מהבחינה הזאת, וזה כבר כולכם תלמידים ותיקים, אז אתם יודעים שתמיד ששומעים דברים עוד פעם, אז מגלים דברים חדשים, אז אין אף פעם לשמוע משהו עוד פעם. שבוע שעבר דודו ואני הנחינו את להב היעלום, והיו שם מהצוות אנשים שהיו אולי כבר 4 פעמים, והם אמרו שהם שמעו דברים חדשים, ואנחנו יושבים עם הקלסרים, מקרים את אותו חומר של המדבורה העבירה, לא הוספנו כלום. אז אני בטוח שזה גם אלה מכם שהיו בפעם הקודמת, ושוב שומעים את זה, זה יועיל לכם. מבחינת הפורמט הזה כבר התחלתי ואמרתי לגביו, ואני רק אוסיף עוד משהו לגבי השאלות. יש הרבה שאלות שקשורות באופן כללי לכל הנושא יחסים, מורה רוחני וכל מה שקשור לקורס הזה, אז אתם יכולים לרשום אותם גם אם זה ספציפית לא קשור עכשיו לשיעור שדיברתי עליו, או איזו שאלה שכבר מטרידה לכם הרבה זמן ולא יצא לכם לשאול, וננסה להתייחס גם לזה. אז אתם יכולים להגיש כל שאלה שתרצו, וגם לא חובה לרשום שם שם, אתם לא צריכים לרשום, אז אם זה ימקל עליכם לעשות איזה שם שאלות אנונימיות שאתם רוצים לדעת באופן כללי, אז אני מניח שבקורס הזה יהיה התייחסות לפחות לכל הדברים השכיחים שחוזרים על עצמם, כי ברובו הוא נכתב על בסיס זה, על מענה לדברים שצצו, דברים שעלו, סוגיות שעלו וכן הלאה. אז הנושא של הקורס זה בעצם כל ההתקשרות עם מורה רוחני, כל היחסים עם מורה רוחני. איך אנחנו יכולים להיעזר במורה הרוחני כדי לקדם את הדרך שלנו? איך אנחנו יכולים במרכאות להשתמש במורה הרוחני כדי שזה יעזור לנו בדרך הרוחנית, ושאנחנו נוכל להשלים את הדרך ולהגיע להארה. כי זאת בסופו של דבר המוטיבציה, לפחות במדיטציה שעשינו, היינו אמורים להביא מוטיבציה של איך אנחנו יכולים להגיע למצב שאנחנו יכולים לעזור לכל הברואים בסבל שלהם. ומהר, ואיך אנחנו יכולים לעשות את זה מהר. כי אנחנו במערב, ויש לנו כבר, אנחנו מכירים כולם את הביטוי של המקדונלדס ריזולטס, התוצאות אינסטנט, אנחנו רוצים תוצאות מהירות, ואנחנו רוצים ללמוד איך לעשות את זה מהר. וכל הלימוד בא ללמד שאנחנו, הדרך הכי מהירה זה עם המורה שלנו, עם הלמה שלנו, ואנחנו נלמד איך עושים את זה. אז לפני שאנחנו מתחילים בלימוד וצוללים, אז נתחיל בתודות. אז קודם כל, כמובן תודה גדולה ללמה דבורלה, שבעצם כל החומר שפה הוא עבר דרכה, בצורה כזאת או אחרת, אוקיי? או שהיא תרגמה את זה לעברית ועלתה לאתר, או שהיא לימדה את זה, או שבסיטואציות כאלה ואחרות אני נתקלתי בזה שהיא מלמדת את זה ומעבירה את זה. אז כמובן שהכל פה מגיע ממנה, ואת רוב החומר אפשר למצוא כבר היום על האתר. אתם גם תקבלו את החומר לימוד, את המקראות של הקורס הזה, אבל רובו נמצא גם ככה כבר על האתר. מפוזר על פני כל הקורסים השונים וכל הסדנאות השונות, ורובו נמצא בעמוד של על הלמה שיש באתר. אז מה שאני עשיתי סך הכל זה לקחת את הכל ולערוך את זה, לקחת את הפנינים האלה מכל מיני מקומות, איפה שהלמה דיברה עליהם, ולרכז אותם בקורס אחד. אז כמובן המון תודה לה, הכל בעצם מגיע בסופו של דבר ממנה. חומרי לימוד נוספים, מקורות נוספים, אז יש את הפרק הרביעי בעלם רימצ'נו של ג'סון קאפה. אני רק מזכיר את המקורות, אבל זה כמובן עבר לי הכל דרך למה דבורה. אני לא למדתי את הלמרים בדרך אחרת, אז אני רק אגיד מאיפה זה מגיע, אז מג'סון קאפה, כמובן מהמורים שלה הרבה מאוד חומר, מגשם מייקל ולמה קריסטי. לגשם מייקל יש עוד לימוד שהוא נתן במהלך הריטריט שלו, אחד מהלימודים נקרא The Magic of Empty Teachers, זה לקוח משם, את האמת הלימוד הזה כבר הלמה העבירה אותו ולימדה אותו, בדיימונד מאונטן, הוא צולם והוא סרט בצורה מקצועית מתוך כוונה להסריט את זה לכולם, הקהל הרחב, באירועים שנעשה אחרי שהיא תתחיל את הריטריט שלה. חומרים נוספים, היו הרצאות של הנזירה צ'וקילה והנזירה ג'יגמלה שהיו בארץ במסגרת הביקורים שהם באו. הם נתנו הרצאות על המורה הרוחני מכל מיני מקורות. אז גם להם הרבה תודה, יש פה הרבה דברים מהם. וגם מכן רינפוצ'ה, המורה של המדבורה, שדרכו גם עלה מתרגמת דברים שהוא אמר והם הגיעו לפה, וגם מדי פעם בשיעורים, אתם יודעים, מזכירה הרבה סיפורים והרבה לימוד שרינפוצ'ה העביר לו. מבחינתי, אני מעביר לכם ידע שהוא תיאורטי, ואנחנו ניכנס גם לדברים מעשיים ואיך עושים אותם, אבל אני רק יכול להעיד שאני נמצא בדיוק כמו כולם, מתרגל את זה ומנסה ליישם את הלימוד התיאורטי הזה, ואתם תראו כמה הוא קשה. אפשר לצאת בסוף הקורס הזה עם הבנה של כל הלימוד, יש את כל המקראות, יש פה את כל הכללים שנעבור עליהם, ליישם את זה בשטח זה, אפשר להגיד, אולי המשימה הכי קשה. ואתם תראו, אנחנו נראה. את הלימוד אני ניסיתי לבנות בצורה כזאת שתהיה נגישה וקלה, ובגלל שידעתי שלא יהיו שאלות, אבל אני מניח שההתנגדויות יעלו והשאלות יעלו גם ככה, אז חלק יהיה עם פולמוסים, חלק יהיה עם כל מיני דברים לחשוב ולערער עליהם, כל מיני נקודות למחשבה, לבחון את הדברים כדי שבכל זאת, להקטין כמה שאפשר את ההתנגדויות ולראות איך הלימוד בכל זאת מתיישב ויכול לעזור לנו. אם אתם כבר כאן, אני מניח שאתם מבינים כבר את הצורך במורה רוחני, אז על השלב הזה אנחנו לא נדבר. למה צריך מורה רוחני ולמה זה חשוב, זה לא הקורס הזה. בכמה מילים אפשר להגיד שאני חושב שאם אתם כבר כאן, אז אתם יודעים שאנחנו מקולקלים באיזושהי צורה, ואנחנו לא יודעים איך לתקן את עצמנו. לראיה, אנחנו סובלים, אנחנו לא יודעים איך להפסיק את הסבל שלנו, שלא לדבר על סבל של אחרים. אנחנו מנסים להשיג כל הזמן עושר ועדיין לא מצליחים, אנחנו עדיין מנסים. אז יש כבר איזושהי הבנה שאנחנו, משהו לא תקין אצלנו ואנחנו צריכים לתקן אותו. ואני מניח שעשיתם עוד שלב וגם הגעתם למסקנה שצריך מישהו חיצוני לי שיתקן אותי. מישהו שעשה את הדרך ותיקן את עצמו, או לפחות יודע את הקלקול שיש לי ואיך אני יכול לתקן את זה. אם ניקח וזה אגב התנהגות שיש לנו ביום-יום, לא בדרך הרוחנית, בדרך הרגילה שלנו, לאורך כל החיים שלנו, אנחנו תמיד הסתמכנו על מורים. זה היה ברור לנו על כל דבר שרצינו להשיג. לצורך העניין, אם אני לא ידעתי משהו כמו איך לנגן על פסנתר, לכולנו ברור דבר ראשון, מחפשים מורה לפסנתר. או בכל מקצוע שהיה לנו בעבודה שלנו, תמיד מישהו לימד אותנו את המקצוע. כל דבר שרצינו ללמוד, הלכנו לחפש איזשהו איש מקצוע. אז גם כאן זה די obvious שזה יהיה אותו דבר, על אחת כמה וכמה שמדובר על דרך בכלל שאי אפשר בכלל כאילו למצוא אותה באינטרנט או משהו כזה. זה לא שאפשר לחפש באינטרנט הוראות להגעה להערה. אולי לפסנתר אפשר למצוא משהו ויש כל מיני תוכנות שיכולות לעזור לך ללמוד לנגן על פסנתר באינטרנט. אז בטח ובטח שמדובר על מורה רוחני. אז זה עוד יותר קשה ובטח שצריך. החשיבות שלו נהיות עוד יותר גדולה, כי בעוד שמורה לפסנתר, אם הוא גרוע, אז המקסימום זה שהוא דפק לכם את הקריירה שלכם ולא תנגנו באף אולם גדול מול אלפי אנשים, מורה רוחני יכול, אם הוא לא מורה רוחני ראוי, אם הוא לא יודע לעשות את העבודה, אם הוא לא יודע להוציא אתכם מסבל, הוא יכול להרוס לכם מגלגולים קדימה, לא רק את החיים האלה. אז אם הלכתם לאיזה מורה, איש מקצוע שהוא הוא לא טוב, אז לא תדעו את המקצוע הזה, או מקסימום נרסו לכם המהלך חיים האלה. אבל מורה רוחני יכול להזיז אתכם לגמרי מהכיוון ולהרוס גלגולי חיים קדימה. הרבה גלגולים. איך מוצאים מורה רוחני? אז מצד אחד זה לא הנושא שלנו בסדנה הזאת. מצד שני, כל השיטות וכל מה שאנחנו מדברים פה, בין היתר באים כדי לייצר מורה רוחני. אם אין לנו זה ייצר לנו אותו, ואם יש לנו, אנחנו יודעים שקרמה מבשילה, היא מתקלה ונגמרת. אז צריך לדעת איך להמשיך לייצר את המורה הרוחני שיש לי. אז אנחנו לא מדברים על זה בצורה ישירה כאן, אבל כל הקורס בין היתר מדבר גם על איך, משיגים מורה רוחני, איך מוצאים מורה רוחני, איך משמרים את המורה הרוחני שיש לנו, איך מעצימים אותו, ואנחנו נדבר על זה בהמשך. בקצרה נגיד, יש כמה דברים חשובים לאיך למצוא מורה רוחני. לאלו מאיתנו שעדיין אין. ולאלו שיש, הכללים האלה תקפים באותה מידה, כי אנחנו זוכרים כל יום מחדש, כל בוקר מחדש, אנחנו צריכים לייצר את המורה שלנו שוב. אז דבר ראשון, וזה הכי חשוב, בדבר השני אני אגיד שהוא הכי חשוב, ובשלישי אני אגיד שהוא הכי חשוב, אנחנו רק בדבר הראשון, לשמור על המוסר, אוקיי? לשמור נדרים. דבר שני, אנחנו צריכים לכבד כל מורה שאנחנו פוגשים. זה כולל גם מורים של אחרים. אוקיי? מורים של אחרים. דבר שלישי, וזה הכי חשוב, זה להמשיך לעשות הרבה חסד. אוקיי? כי המורה הוא השלחה מהחסד שלנו. הוא תוצאה של החסד שאנחנו עושים בעולם. ואם אתם רוצים ראייה לזה, אז פעם סיפרתי על מישהי אחת, אבל היום אני כבר יודע שאפשר לספר את הסיפור ברבים. אז יש אנשים, ואפילו חלקם בחדר הזה, שמצאו את הלמה שלהם, ספציפית את למה דבורה, דרך חיפוש באינטרנט. אוקיי? אז תראו איך זה שאין איזה מתכון, איפה הולכים לחפש את המורה הרוחני. אתה יכול להיכנס לגוגל, להקיש לימודי בודיזם, להקיש מורה לבודיזם, ולמצוא את המורה הרוחני שלך. אז אם יש את החסד, אם עשינו הרבה חסד, ואם הגיע שעתו והוא מבשיל לנו, אז פחות מחצי שנייה גוגל מחזיר תשובות, אתם יודעים, מאוד מהר, ויש לכם מורה רוחני. זה לא בעיה למצוא מורה רוחני אם יש את החסד. אוקיי, ועוד נקודה, נקודה רביעית, לא פחות חשובה, צריך תפילות ותחינות, אוקיי? אם אין לנו מורה רוחני, אז להמשיך להתפלל, למצוא מורה רוחני. שהמורה הרוחני יבוא אלינו, שהמורה הרוחני יופיע בפנינו. להתפלל שיבוא מורה שידריך את דרכנו. והתפילה הזאת, אתם יודעים, אלה שיש להם כבר מורה רוחני, עושים את זה בצעדים המקדימים, זה אותו דבר עובד. בשביל מחר בבוקר אני צריך גם היום להתפלל למורה הרוחני שיהיה איתי, שידריך את דרכי. אז בהקשר הזה אולי אין כל כך הרבה הבדל בין מי שמצא מורה רוחני למי שעדיין מחפש, כי בכל מקרה צריך להמשיך לעבוד על הקרמה כדי שימשיך להיות לנו מורה רוחני. לפני שאנחנו הולכים ונותנים את עצמנו למורה רוחני ומתמסרים אליו ועושים את כל הקורסים הבא, את כל הלימוד של הקורס, של השיעורים הבאים בקורס הזה, נורא חשוב לבדוק אותם. ואם זה לוקח זמן, אז תיקחו את הזמן. כי כדי להצליח באמת בתרגול הזה, צריך שיהיה באמת אמונה חזקה בהם. וזו הסיבה שהוספנו שני שיעורים במהלך הריטריט, שקשורים ספציפית לאמונה בלמה. ואתם תראו, זה רק נגיעה של טיפה באוקיינוס בכל הנושא הזה של אמונה בלמה. נדבר על זה יותר בשיעורים האלה. אז מהבחינה הזאת, נורא חשוב לבדוק אותם, ולהשתכנע אצלנו עמוק בלב שהם אמורים בשבילנו. ולוודא אכן שהם מורים ראויים. אז איך בודקים מי הוא מורה ראוי? אז אנחנו נעשה את זה בקצרה, אני מניח שכולכם למדתם את זה או בקורס 1, שיעור 3, זה חוזר על עצמו בקורס 9, שיעור 9, קורס 16 הוא חזרה על קורס, על קורס 1, ששם זה מופיע בשיעור 3, קורס 17 חזרה על קורס 9. בקיצור, הרבה קורסים חוזרים על זה, אנחנו נעבור על זה בקצרה. זה משהו שירד אלינו דרך מייטריה, דרך הבודה הבא. הוא העביר את זה למאסטר הסנגה. ומאסטר הסנגה לימד אותנו, זה מופיע במעיין הסוטרה למקרה. 10 תכונות של מורה ראוי, שאנחנו צריכים לחפש במורים שלנו. תכונה ראשונה, היא נקראת דולווה. זה בעצם אומר שהמורה ריסן את תודעתו, או השיג שליטה במיינד שלו. זה מתקשר למילה דולווה של השמירה על מוסר, אוקיי? כי זה בעצם מה שזה אומר. המורה שהשיג שליטה במיינד שלו, אז הוא שומר על המוסר שלו, שומר על נדרים. ויש אומרים שזה התכונה הכי חשובה מכל התכונות של המורה. אז חייבת להיות השמירה הזאת על נדרים. אז מבחינתנו מורה רוחני ראוי זה מורה רוחני ששומר על מערכות הנדרים שלו. אנחנו יודעים שיש שלושה, יש את מערכת הנדרים, מה שאנחנו קוראים נדרי החופש או נדרי הפרטי מוקשה, סוטר. מערכת שנייה זה נדרי הבודיסטווה, ומערכת שלישית זה הנדרים הטנטרים. כמובן כל רמה נבנית על הרמה לפני כן. אז הלמה שאנחנו מחפשים הוא צריך להיות מאסטר בדברים האלה, אוקיי? לשלוט בנדרים, לשמור על הנדרים, לשמור על המוסר, להכיר אותם היטב. אם הוא לא שומר על אורח חיים מוסרי, הוא לא יכול לעזור לכם. אם תחשבו על זה לרגע, אדם שאתם כבר תופסים אותו כאדם לא מוסרי, שגונב, שעושה דברים יותר אולי נוראים אלה או דברים אחרים שמפריעים במוסר, יהיה לכם קשה להתמסר אליו, יהיה לכם קשה לשמוע מה שיש לו להגיד לכם, יהיה לכם קשה ללמוד ממנו. אוקיי? אז זה נורא חשוב. תכונה שנייה נקראת שיווה, זה שלווה מדיטטיבית. לא מתכוונים כאן שהוא יהיה שלב, למרות שזה טוב שהוא יהיה שלב, אבל הכוונה כאן לשליטה בריכוז המדיטטיבי. אוקיי? יש לו ריכוז מדיטטיבי טוב. הם מתקדמים מאוד במדיטציה שלהם. אוקיי, תכונה שלישית, נקראת נייר שיווה. אז שיווה אותו דבר, ונייר זה כאילו מילה שמחזקת את זה. והכוונה כאן זה שהם רכשו מיומנויות עמוקות באימון של חוכמה. אוקיי? ולאו דווקא הכוונה כאן לראייה ישירה של ריקות, אלא שיש להם הבנה עמוקה של חוכמה. ריקות ואיך העולם עובד. תכונה רביעית, יונטן לקפה. מעלות, הפירוש זה מעלות טובות, והכוונה של המורה הרוחני זה שאני מחפש. הקנידייט שלי, המועמד שלי, יש לו מעלות רוחניות שעולות על שלי. אוקיי? יש לו סגולות ותכונות ואיכויות שהן נעלות לשלי. מעלות. הסיבה זה שבעצם אני יכול לראות בו מישהו שיש לי מה ללמוד ממנו. אוקיי? מישהו שיודע יותר ממני ויכול להוביל אותי בדרך ולקדם אותי בדרך. אוקיי, אם אתם לא רואים את התכונות האלה במורים שלכם, אז הם לא כל כך יכולים לקדם אתכם. אתם מראש לא נותנים להם... לא תתמסרו למורה כזה עד הסוף, יהיה קשה. אם אתם לא רואים איך הוא יכול לקדם אתכם ושיש לו תכונות נעלות שאתם הייתם רוצים להשיג, שאתם הייתם רוצים לפתח אצלכם, אז יהיה קשה. אז צריך שיהיה לו תכונות וסגולות שאתם יכולים להעריך ולהוקיר ולכבד. תכונה חמישית, זה נקרא צון צ'ה. זה אומר מאמץ, או נכונות להשקיע מאמץ. אז המורה הרוחני, הראוי, זה מורה שיש לו נכונות להשקיע מאמץ, ומקדישים מאמץ כדי להשיג את שתי המטרות. מה זה שתי המטרות? את הגשמת הצרכים בדיוק. הגשמת הצרכים של עצמו, הגשמת הצרכים של הזולת. אוקיי? הם עושים מאמץ כדי שהם בעצמם יגיעו להערה, ובמקביל הם משקיעים מאמץ כדי להביא את התלמידים להערה. אוקיי? וככל שהם מתקדמים יותר בדרך, אז הם יודעים שהם יכולים יותר לעזור לתלמידים. אז הם משקיעים את המאמץ בכיוון הזה שלהם. עכשיו, שוב נזכיר פה, וזה כבר מלימוד אחר, אנחנו יודעים, מאמץ, הכוונה לאו דווקא בעבודה קשה, אוקיי? זה לא שאנחנו רואים שהמורה הרוחני הראוי שלנו עובד קשה, אלא מאמץ בנכונות לעשות את הדרך, ולהשקיע את מה שצריך כדי להתקדם בדרך, וכדי לקדם את התלמידים בדרך. ואם אנחנו מסתכלים עליו, אנחנו באמת רואים, זה בא לידי ביטוי בזה שאנחנו רואים שכל החיים שלו סובבים סביב הגשמת המטרות, הגשמת המטרה להערה, למענו ולמען הזולת, בו זמנית. תכונה שישית, נקראת לונגי צ'וק. לונג זה העברה, העברה של לימוד, העברה של כתבים. בהקשר הזה פירוש, זה אומר שהוא שולט בכתבים, יש לו ידע רב בכתבים, יש לו עולה. גדול בתורה מה שנקרא, מאסטרים בלימוד. יש להם עשירים בידע, וכמובן אנחנו מתכוונים לידע שהוא רלוונטי ללימוד. ספציפית כאן מתכוונים למה שנקרא טריפיטקה. טריפיטקה זה שלושת הסלים בתרגום לעברית. זה בא מהמסורת של התרוואדה. מתכוונים כאן לוינאיה, שזה כל הלימוד על המוסר, לסוטרות של הבודה, וללימוד של האבידרמה. בתוך האבידרמה נכלל את האבידרמה קושה. זה עוד כתבים. אחד מהם זה האבידרמה קושה. אנחנו בדרך המעיינה, אז אנחנו מרחיבים קצת את הלונגי צ'וק, מה הכוונה של המורה של לונגי צ'וק, אז הוא שולט בעוד כמה דברים. אז אחד, אנחנו יודעים שבמנזרים לומדים, במנזרים של המעיינה, בנוסף לשלושת אלה לומדים את הפרז'נה פרמיטה, לומדים את המדיאמיקה, ולומדים פרמנה, את הלוגיקה הבודיסטית. אז יש לו ידע רב גם בכתבים האלה. פה גם הכוונה שהוא השיג ידע רב בשלושת האימונים. האם הוא מכיר אותם והוא יכול להעביר אותם. שלושת האימונים זה האימון במוסר, האימון במדיטציה והאימון בחוכמה. אז כמובן שהוא צריך להכיר את כל הכתבים ולדעת ללמד את כל הכתבים כדי שהוא יהיה, שתהיה לו את התכונה השישית הזאת, שהוא יהיה לו ידע רב בכתבים. תכונה שביעית נקראת דני רבטו טוקפה, וכאן הכוונה הבנה של ריקות. מומלץ ראייה ישירה של ריקות, אבל לא חובה. אז שתהיה לו הבנה עמוקה וטובה של ריקות, שהוא ידע להסביר ריקות טוב לתלמידים. עכשיו, הנוהג הוא לא לדבר על הישגים רוחניים, ולא לדבר אם ראינו ריקות ישירות או לא ראינו ריקות ישירות. אז איך אנחנו יכולים לבחון מאיפה שאנחנו נמצאים אם המורה שלנו ראה ריקות ישירות? אז הנה כמה הדרכים, איך לבדוק את התכונה השביעית הזאת, אם הוא עומד בה. אנחנו נצטרך לעשות את זה בדרך עקיפה. אז דבר ראשון, אנחנו בוחנים איך הם מלמדים את הלימוד שלהם. האם הלימוד שלהם יש בו סתירות? סתירות בינו לבין עצמו, זאת אומרת ביום ראשון הוא אמר משהו, יום שני כבר אמר משהו אחר שסותר את זה, או אם יש סתירות ביחס לדברים אחרים שאני מכיר, שאני יודע וחוויתי, אם הוא אומר השמש כחולה ואני כבר חוויתי שהשמש צהובה, או דברים כאלה. אז דרך אחת זה ללכת לבחון את הלימוד שלהם, כך הוא לא יכולים בצורה עקיפה לבחון אם הם ראו ריקות ישירות. דרך שנייה, זה האם הם, אם הם מבינים באמת ריקות, אז הם יתעסקו רוב הזמן בדרך הרוחנית. אוקיי, הם ישקיעו את רוב זמנם בדרך הרוחנית. וזה גם אגב מבחן כללי כזה. זה לאו דווקא לסעיף הזה ספציפי. זה טוב לראות את המורה הרוחני מורה, אם הוא מתעסק רוב זמנו בדרך הרוחנית. במיוחד אפשר להסתכל עד כמה הם מבינים סבל, עד כמה הם יכולים להסביר לנו על סבל, עד כמה הם פועלים למען חיסול הסבל, האם הם מקדישים את חייהם להוציא את עצמם מסבל ואת הזולת מסבל. עוד אמצעי זה עד כמה הם מסבירים לנו בצורה בהירה וברורה את הקשר בין קרמה וריקות. אוקיי? זה נורא נורא חשוב. כי מי שמבין ריקות בצורה עמוקה, מיד, אבל מיד יעשה את הקשר לקרמה. זה הצד השני של אותה מטבע. מיד הוא יעשה את הקשר לשמירה על מוסר. זה דרך נורא טובה לבדוק עד כמה יש להם הבנה טובה של ריקות. אם יש להם הבנה טובה של ריקות, אז מיד התכונה הראשונה שהזכרנו, זה יהיה תכונה מאוד בולטת אצלם, השמירה על מוסר. כי בן אדם שמבין טוב ריקות, הוא מיד מעדק את השמירה שלו על המוסר, ומיד מקפיד עליה. אז אם הוא מורה רוחני ראוי והוא רציני והוא מבין ריקות היטב, הוא יקדיש את הלימוד שלו ויקשור בד בבד בלימוד של ריקות את השמירה על מוסר. וידגיש את זה בלימוד. ולהפך נגיד, פה אם אתם פוגשים מורים רוחניים שמלמדים אתכם על ריקות ואומרים, ובגלל שהכל ריק אז הכל מותר ואין בעיה, אפשר לעשות מה שרוצים, אז ההמלצה של המורים שלנו זה להתרחק משם כמו מאש. אוקיי? זה ככה הערת אגב על ההפך של זה. זה סימן אולטימטיבי של בורות, זה ניהיליזם, ופשוט לברוח משם. זה יביא לכם רק צרות. אוקיי, עוד אמצעי. אמרנו את זה, זה כמובן אם הם שומרים, אם הם מבינים ריקות היטב, הם שומרים על המוסר, זה אומר שהם שומרים על הנדרים שלהם. אתם בודקים איך הם שומרים על הנדרים שלהם. כמה שאתם מבינים שהם שומרים על הנדרים שלהם. ואחרון, וזה כבר מתקשר גם לחומר שלנו בקורס הזה, ואתם תראו איך זה מתקשר להבנה טובה של ריקות, זה איך הם מתייחסים למורים שלהם. האם הם זוכרים מאיפה הם קיבלו את כל הלימוד הזה, מאיפה כל הידע שלהם, מאיפה כל התובנות שלהם. אם יש יחס של חוסר כבוד, יחס מזלזל, אפילו יחס רשלני, או כזה כלאחר יד. זה מעיד שאין שם הבנה טובה של ריקות. אוקיי? ריקות וקרמה. אין הבנה באמת מה מביא להערה, אם זה היחס שלהם. אוקיי. שמונה. ורק נזכיר פה, תראו שבע, זה כל הנושא הזה שאנחנו מדברים על ראיית ריקות ישירות. תשימו לב שהוא לא מדורג ראשון ברשימה. כמה שאנחנו אומרים שהוא חשוב, הוא לא מדורג ראשון ברשימה. ודולווה הוא מהראשונים ברשימה, ויש אומרים שהוא הכי חשוב. כי בסופו של דבר, כדי להצליח לראות ריקות ישירות ולהצליח לעשות את הדרך, חייבים לשמור על מוסר. חייבים את ההבנה הזאת של קרמה ומה מוסר עושה למציאות שלנו. אוקיי, שמונה נקרא מקדן. וכאן הכוונה שהמורה הוא מורה אומן, במובן הזה שהוא יודע ללמד. הוא יודע ללמד טוב. הוא יודע להעביר את החומר בדיוק לפי איך שהתלמיד שמולו צריך. אוקיי? צריך זה אומר גם בקצב וגם ברמה. אוקיי? ומורה שהוא אומן, ומורה שהוא השיג את העמק עדן, את התכונה הזאת, אז הוא יכול לשבת בכיתה שיש בה הרבה תלמידים, ולכל תלמיד יש את הקצב שלו, והוא יודע ללמד בקצב שמתאים לכל תלמיד. והוא יודע לענות לשאלות שנשאלות בהתאם לקהל שמולו. והוא עושה את זה במיומנות רבה. אם למישהו מתאים סוטרה, סוטרה. אם למישהו מתאים טנטרה, אז טנטרה. אגב קצת ביחורונית, אבל אין שאלות. השאלות זה בכתיבה ואחרי זה נענה עליהן, בסדר? כן, תעבירי בסוף השיעור לחיים, הוא ירכז את השאלה. גם בהתאם לרמה של התלמיד, במובן הזה שהוא לא הולך מהר מדי עם תלמיד שזה יכול לקלקל, אוקיי? הוא רואה איפה בדיוק התלמיד נמצא. אם הוא ילך איתו מהר מדי, אז התלמיד זה יכול להיות יותר מדי בשבילו ולשרוף אותו. הוא לא יבין מה קורה שם. לעומת זאת, אם תלמיד הוא הולך איתו לאט מדי, אז זה יכול לשעמם את התלמיד, אז הוא גם ינשור. אז המורה הראוי יודע לפתח את התכונה הזאת, את האיכות הזאת, והוא יודע ללמד כל תלמיד גם ברמה שלו, איפה שהוא נמצא, ולהוליך אותו לפי הרמה שלו ולפי הקצב שלו. אז הוא דוחף את התלמיד קדימה, אבל לא דוחף אותו יותר מדי שהתלמיד בסוף נופל. כמובן שבתכונה הזאת נכנס גם כל הנושא של אמצעים מיומנים של לימוד. אם צריך במהלך השיעור להגיד איזו בדיחה, או איזשהו סיפור, או אם יש יכולות אחרות למורה שהוא יכול למנף אותם ולהשתמש בשיעור כדי שהתלמידים יקלטו יותר טוב את החומר, אז כמובן שהוא פיתח את היכולות האלה והוא משתמש בהן. תכונה תשיעית נקראת צווה דקני. אז צווה אנחנו מכירים, נכון? זה התגלמות האהבה. אהבה, והכוונה פה זה שהמוטיבציה של המורה לבוא ללמד אותנו, את התלמידים, זה מוטיבציה של אהבה. זאת אומרת שלא נכנס פה שום מוטיבציה אחרת שהיא ארצית או סמסרית או חומרית. הוא לא בא ללמד כדי שיצא לנו נגיד יותר מזה דברים חומריים, מתנות, מנחות, כסף. או הוא לא בא ללמד בשביל לקבל יותר כבוד. או בשביל תהילה. זאת לא המוטיבציה של המורה. הסיבה היחידה למורה לבוא להיות מורה שלכם ולבוא ללמד אתכם, זה כי הם אוהבים אתכם. כי הם רוצים להוציא אתכם מהסבל שלכם. הם רוצים שאתם תצליחו בדרך הרוחנית שלכם. הם רוצים שאתם תעשו שימוש בחיים האלה, הנדירים שזכיתם להם, תעשו שימוש נבון וחכם כדי להתקדם בדרך הרוחנית. כדי להשיג את המטרות האולטימטיביות בדרך הרוחנית. וכמובן שאם הוא למה ראוי, אז הוא בכלל לא צריך את הדברים האחרים. הוא לא צריך את הכסף, הוא לא צריך את הדברים החומריים, הוא לא צריך כבוד, הוא לא צריך תהילה. הוא את שלו כבר השיג. אוקיי? אפשר לראות שהוא השיג את מה שצריך, אפשר לראות שזאת לא המוטיבציה שלו ושהוא צריך את הדברים האלה, אפשר לראות שהוא באמת בא למען התלמיד. הוא באמת אוהב את התלמיד. חשוב לו הצלחת התלמיד. אוקיי, זה השמונה. תשע. סליחה, זה התשע. עשר. קיואה פאנג. אז בתרגום, קיואה זה שעת נפש, ופאנג זה לזנוח או לוותר. אז הוא מוותר על שעת נפש, והכוונה פה שהוא... יש תלמידים שהם איטיים, יש תלמידים שלא מבינים, שלוקח זמן עד שהם קולטים. הוא לא מתעייף, הוא ממשיך להסביר. אם צריך 5 פעמים, הוא חוזר 5 פעמים. אם צריך 100 פעמים, הוא חוזר 100 פעמים. אוקיי, הוא לא מתעייף. בסעיף הקודם של צ'ה ודקני, יש למות שאומרים שזה התכונה, זה התנאי החשוב ביותר, אוקיי? כי אם אנחנו לא מקבלים את זה מהמורה, את האהבה הזאת, אז אנחנו מראש לא נפתח אליהם, מראש לא נתמסר אליהם. אוקיי, אז עברנו על רשימה של 10 תכונות, רשימה ארוכה, זה לקוח מאמרנו מתוך המעיין הסוטרה למקרה. יש עוד רשימה שג'סון קאפה מביא אותה בלמרים צ'נמו, רשימה יותר מצומצמת מה שנקרא, כי הוא אומר שקשה מאוד למצוא את 10 תכונות האלה אצל המורה, כי אנחנו בדור מנוון, וחשוב להדגיש פה שהכוונה לא דור מנוון שאין מורים רוחניים עם 10 תכונות כאלה, אלא דור מנוון של תלמידים שלא מצליחים לראות במורים את 10 תכונות האלה, כי המורים הם ריקים, אנחנו נדבר על זה בהמשך. אז הוא הביא, הוא צמצם את הרשימה, הוא הביא 5 תכונות. הם מופיעים בביאור של פבונקה רינפוצ'ה בהכנה לטנטרה, בספר, גם בספר הכנה לטנטרה. אז נעבור עליהם בקצרה, במהירות. אז הקבוצה הראשונה של 5 התכונות זה ככה. השלוש תכונות הראשונות זה האימון במוסר, האימון במדיטציה או בריכוז, והאימון בחוכמה. זה 3 האימונים. התכונה הרביעית זה שיש להם הבנה טובה של ריקות. והתכונה החמישית זה אהבה. אוקיי? זו רשימה מצומצמת. אם קשה לכם, מה שאומר, אם קשה לכם למצוא את ה-10, אז תלכו על 5 האלה. אוקיי, קבוצה שנייה, רשימה שנייה של... שהוא אומר באופן מינימלי, באופן מינימלי שיהיה ללמה לפחות את התכונות האלה. אז תכונה ראשונה זה שהוא או היא צריכים לעסוק בדרמה יותר מאשר בענייני העולם הזה. תכונה שנייה, המורה הרוחני, הוא או היא, הם מעוניינים יותר בחיים העתידיים מאשר בחיים האלה כאן. מאשר, נגיד ככה, בדאגה לחיים האלה כאן. תכונה שלישית, הוא או היא צריכים להיות עסוקים יותר בעזרה לאחרים מאשר בעזרה לעצמם. תכונה רביעית, הם צריכים להיות זהירים בדבריהם, מעשיהם ומחשבתיהם. ולבסוף, הוא אומר תכונה חמישית, הם לעולם לא מוליכים את התלמידים שלהם שולל, אוקיי? בדרך שהיא שגויה. אוקיי, זה היה עד עכשיו סקירה קצרה על מה התכונות שאנחנו מחפשים במורה רוחני ראוי. ועכשיו אנחנו בעצם מתחילים את הנושא של הקורס, וזה בעצם, אוקיי, השתכנענו שצריך מורה רוחני, בדקנו את המורה רוחני, השתכנענו שזה המורה רוחני, מצאנו מורה רוחני, מה עושים עכשיו, אוקיי? איך מסתמכים על המורה רוחני? אחרי שמצאנו אותו, מה עושים? אז א', אנחנו נדבר על הקשר הזה בינינו לבין המורה הרוחני. נבדוק האם אנחנו באמת יודעים איך לקבל עזרה מהמורה הרוחני, אם אנחנו באמת יודעים איך להסתמך על המורה הרוחני, בין אם זה במחשבה ובין אם זה במעשים, אם אנחנו יודעים איך להמשיך לייצר את המורה שלנו, את הלמה שלנו, האם באמת אנחנו יודעים איך להבטיח שהיא לא תיעלם לנו מחר בבוקר, וחשוב לא פחות, אנחנו גם נדבר על פרקטיקה. תכלס, מה עושים? איך זה בא לידי ביטוי ביום-יום? בין אם זה כשהלמה נמצאת לידינו, ובין אם זה כשהלמה לא נמצאת לידינו. וניתן, אמרתי, ניתן דוגמאות, ונעשה קצת פולמוסים. וגם שילבתי פה לא מעט סיפורים, בין אם זה סיפורים של דברים שקרו בארץ, חלק מכירים, חלק היו מעורבים, אבל זה סיפורים עם לקח נלמד, אז טוב שכולם יכירו אותם. ובין אם זה סיפורים עם לקח נלמד מהקבוצה בדיימון מאונטן, סיפורים ששמעתי שם שסיפרו. זה יהיה חלק מהתוכן של הקורס. אז מבחינת הקורס אנחנו מתחילים את התוכן שלו עכשיו, אני התלבטתי הרבה איך להתחיל אותו, באיזה נושא, כי יש כל כך הרבה לימוד על המורים, על המורה הרוחני ועל היחס ועל ההתייחסות והשירות והקשר וההתמסרות, אבל אני חושב שהכי טוב להתחיל זה בציטטות של אוטוריטות רוחניות, כל הגדולי הרוח שאנחנו מכירים, לשמוע מה הם אמרו על המורה הרוחני. ואז ככה היה לנו אילנות גבוהים להתעלות בהם במהלך הלימוד. אז זה הרבה מאוד מהדברים פה זה תרגומים שכבר יש על האתר, תרגומים לעברית של אמא דבורה עשתה. מעכשיו אני כבר אומר מראש שרוב הלימוד, בגלל שעל אמא שלי ועל אמא של גם רבים מכם היא דמות אישה, אז ההתייחסות תהיה לאישה, אבל זה תקף באותה מידה גם לגבר, גם למי שיש לו למה שהוא גבר. אוקיי, אז בואו נתחיל. אז הדבר הראשון, אנחנו פונים לג'טסון קאפה, אוקיי? זה הבית הראשון מהתפילה הידועה שלו, מקור כל חסדי. אני מניח שכבר כולם מכירים אותה. אני אקריא, אז כמו שאמרתי, אני לקחתי את התרגום, יש על האתר גם את התרגום למי שהלמה שלו בדמות של גבר, יש תרגום גם לדמות של אישה, אני לקחתי את התרגום של דמות של אישה, מקור כל חסדי וכל ברכתי, מורתי היקרה, מורתי מיטיבתי, ברכיני ראשית לראות ולהבין, שלדרוש קרבתך כיאות, הוא עצם שורשה של דרכי, תני שאתמיד לשרתך במסירות, במיטב קולוני ומודי. אז זה הבית הראשון שג'טסון קאפה פותח איתו את התפילה שלו, שזה מקור כל חסדי למרים, שמכיל את כל השלבים ליערה. זה השלב הראשון, אוקיי? זה השלב הבסיסי ביותר שהוא מתחיל ממנו. כמובן שאנחנו הולכים לדבר על זה הרבה יותר בהמשך. פה מדובר על שני חלקים בבית הזה. א', לפתח את האמונה, אמונה מוצקה בלמה, שהיא אכן היסוד והשורש של כל הדרך. ושתיים, לפתח הערצה וכבוד, כדי שנוכל להתמסר אליהם. וכמובן, מתוך מחשבה על החסד הרב שהם מרעיפים עלינו ומעתירים עלינו. אוקיי, הנה עוד ציטוט של ג'טסון קאפה, גם את זה אתם מכירים, זה מלמרים דודון. יש מפתח יחיד למצוא התחלה מושלמת, להשיג את כל מבוקשך, אושר בטווח הקצר ואושר אולטימטיבי, והמילים הגבוהות ביותר שנאמרו אי פעם, אומרות כולן רק דבר אחד, זהו הלמה שלך. ולכן עליך להקדיש עצמך, להגיע אודותיו, התמצית של כל שלושת סוגי המקלט, בקשנו למען כל מטרותיך. אוקיי, בכתבים הכחולים שמיוחסים לגשר פוטואה, פוטאווה, מהמסורת של הלו ג'ונג, הוא אומר, אם נלקט את כל ההנחיות, הכתר של כולן הוא לעולם לא לזנוח את המדריך הרוחני. זה האוצר של הכל, זה השורש של כל הסגולות הרוחניות, כגון אמונה וכגון בודיצ'יטה. עכשיו, אני ריכזתי פה מכמה כתבים, לא רק מהכתבים הבודיסטיים, כדי לראות איך זה, על כל הדרכים הרוחניות הראויות שאנחנו מכירים, איך זה חוזר על עצמו, של כולם הנושא עם המורה הרוחני, אז בעת היוגה פרדיפיקה נאמר, עבור מי שקלט במלואה את פירייה של יוגת המלך, זה הרג'ה יוגה, חוכמה, זה ז'ניאנה, וחירות, מוקטי, שלווה וכוח, כל אלו ברי הישג, וכל זאת בשל הסתמכות על עצת המורה. גור, בכתבים של היוגה, בכתבים בסנסקריט זה גור. הלימוד הסודי של סמבוטה, הוא אומר, לעולם לא תוכל להשיט סירה לצידו האחר של הנהר, מבלי שתיקח את המשוטים בידיך. לעולם לא תגיע לסוף חיי הסבל בלי הלמה. אפילו אם הבאת עצמך לכלל שלמות מכל שאר הבחינות. הסוטרה הקצרה של שלמות החוכמה אומרת גם היא, נראה לי שיש לנו אותה אפילו על האלתר. אז הבודות המנצחים, אשר רכשו את הנעלות שבסגולות, אומרים כולם כאחד, כל שלב בדרך הבודיסטית תלוי במדריך הרוחני. עוד מהסוטרה, וכך החכמים, השואפים לרמה הגבוהה של הערה, עם כמיהה עזה בליבם, חייבים למחוץ כל גאווה בתוכם, וכמו המון רב של אנשים חולים, השואפים תרופה למחלתם, הם לוקחים את עצמם למדריך רוחני, ומשרתים אותו ללא לאות. ומורה גדול במסורת הבודיסטית-טיבטית, למה זו פרין פוצ'ה? הנה מה הוא אומר. יכול אדם להיות מסוגל לצטט ולהסביר היטב את כל הקנגיור והטנגיור. קנגיור זה כל דברי הבודה, והטנגיור זה כל הפרשנויות המוקדמות על הבודה של העודים העתיקים. אז יכול אדם לצטט ולהסביר היטב את כל הקנגיור והטנגיור, אבל כל עוד אין לו אמונה בלמה, ואינו מתמסר ללמה, הוא לא ישיג שום תובנות עמוקות. ולהפך, אחד מגדולי הקדמפה, שזה החלוצי הבודיזם הטיבטי, למדנו מהם את הלוג'ון, הוא אמר, יכול אדם להיות כרגע טיפש כמו כלב או חזיר, אם יש לו אמונה ומסירות, הוא יכול להפך חכם כמו מנג'ושרי. ומוסיף למה זו פרין פוצ'ה, הדבר החשוב ביותר שקובע את המהירות שבה תגיע להערה, היא עד כמה אתה מסתמך על המורה ומתמסר לו או לה. ככל שהתמסרות זו יותר חזקה, כך זה יקרה יותר מהר. הוא ממשיך, דיין למזופה. התמצית של חייך היא לתרגל מסירות ללמה בצורה תאורה, תוך שאתה מכיר בחסדו או חסדה של הלמה, שאין לו דוגמה, ושהוא רב מכל חסד שיש בעולם. עכשיו אנחנו כולנו מכירים את סיפור של גשע מייקל ויודעים שהוא חי שנים רבות 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 באותו מנזר עם הלמה שלו, ושהוא כמובן הייתה לו הבנה איך ומה זה לשרת למה. והנה מה הוא אומר לנו. הוא אומר שאם אנחנו רוצים לבדוק עד כמה אנחנו קרובים לחוות ריקות ישירות, אנחנו צריכים לבחון כיצד אנחנו תופסים את הלמה שלנו. אוקיי? אם אנחנו תופסים את הלמה שלנו כישות מוארת, אז אנחנו מאוד קרובים לחוות ריקות ישירות. והוא מוסיף, הלמה הוא או היא האובייקט החשוב ביותר שיש בחייו של מתרגל. הלמה מהווה את עצם הסיבה שמאפשרת לנו להגיע להערה בחיים האלה. הערה מתאפשרת אך ורק בזכות הלמה. זה אומר לנו אריה, גשם מייקל, כן? מי שראה ריקות ישירות. הוא אומר לנו מה אנחנו צריכים לעשות כדי לראות ריקות ישירות ומה אנחנו צריכים לעשות כדי להגיע להערה. לוקח את כל הרשימות ותתי רשימות שהמסורת של הגלוקפה ידועה בהם, מתמצאת לנו את הכל במשפט אחד, אוקיי? הערה מתאפשרת אך ורק בזכות העולם האישי, העולם האישית שלנו. אוקיי, ועוד, יש לנו פה עוד שני קטעים למקורות שלנו, לכל החכמים המוארים והאילנות הגבוהים שאנחנו נתלים בהם. אז יש קטע של למה דבורה תרגמה לעברית במהלך הסדנה של גורו יוגה, שהיא לימדה של למה טיבטי בשם גשע קיאלסנג גיאצו, אז אני אקריא לכם. הנה מה אומר, באופן כללי, כל הבודות וכל הישויות הקדושות הם אובייקטים מאוד עוצמתיים, שאיתם אנחנו יכולים לצבור הרבה חסד ולתאר את המיינד שלנו. אבל האובייקט הנעלה ביותר זה המורה האישי שלנו. כל הבודות הם רבי חסד, מכיוון שהם מברכים את המיינד של כל היצורים, ופורסים בפניהם את הדרמה, אבל בשבילנו חסדו של המורה הרוחני שלנו רב מזה של כל הבודות, מכיוון שהוא או היא נותנים לנו את ברכת הדרמה באופן ישיר. אם נעמיק לערער בדברים אלו, נראה שאין שום דבר שהוא יקר יותר מאשר מורה רוחני מיומן שיכול לתת לנו הנחיה נכונה בדרך להערה. סדה פררודיטה, הבודיסטווה הבוכה, היה מודד מעולה, הוא פגש בודות ישירות וקיבל מהם הנחיות, ובכל זאת הוא חיפש את המורה האישי שלו, כי הוא ידע שרק באמצעות המורה האישי שלו הוא יכול להגיע להערה. אז אם מתרגל כל כך מתקדם שקיבל הנחיות באופן ישיר מהבודות, עדיין הרגיש צורך לחפש מורה רוחני, על אחת כמה וכמה מוטל על כל אחד מאיתנו למצוא את המדריך הזה ולהסתמך עליו או עליה כיאות. הנה עוד ציטוט מלמה זו פרילפוצ'ה. הוא אומר שמתרגל שהוא מסור ללמה ורואה בלמה בודה, ישיג את כל התובנות העמוקות, כולל חמלה, השאיפה להערה, הבנה של הראיות, הבנה של ריקות, כל אלה יזרמו אל קרבו מליבה של הלמה. יש לנו פה ציטוט מקן רינפוצ'ה, גשלו סנקטרצ'ין, המורה של למה דבורה. מי שלא מכיר את הסיפור שלו, אני בטוח שכולם מכירים, אבל רק נזכיר שהוא היה לרמפה גשה. אז מה זה אומר לרמפה גשה? אם גשה זה מהבודדים במסלול של נזירים שנמשך 20-25 שנה, שמסיימים את המסלול וגם עומדים בכל הפולמוסים והמבחנים, ומקבלים תואר גשה, שזה בודדים ממאות במחזורים, במחזור, אז אחרי זה לבודדים האלה לוקחים אותם, וביניהם בוחרים מה שנקרא את המצטיין, מצטיין הדיקן, מצטיין האוניברסיטה, לא יודע איך קוראים לזה. זה לרמפה. הוא מקבל את הדרגה הגבוהה של הגשה, לרמפה גשה. בין כל הלרמפה, זאת אומרת שיש איזה אחד, שניים כאלה במנזר, אבל יש כמה מנזרים, את כל אלה מביאים לעשות פולמוס אחד עם השני בפני הדלאי למה. אז לוקחים לרמפה גשה מכל מיני מנזרים, באותו מחזור, וכולם נמצאים בחדר ועושים פולמוס מול הדלאי למה. ומי שמנצח שם בין כולם, הוא נקרא ראשון בין ראשונים. וזה היה קן רינפוצ'ה, אוקיי? אז הוא לא רק היה לרמפה גשה, הוא היה ראשון בין ראשונים. במחזור שלו, הוא היה הכי מבריק מכולם, בכל המנזרים, אוקיי? אז רק להבין מי הוא היה, מאסטר טנטרי ענק, שבא כמובן להעביר לנו בצורה כזאת או אחרת, אנחנו רואים שזה מגיע אלינו בסופו של דבר, את הלימוד, ולהביא אותנו להערה. והנה מה הוא אמר. רק עוד מילה אחת עליו, לפני שהיה הפלישה הסינית בטיבט, אז הוא היה במסלול הישיר להיות ראש המנזר הטנטרי, כן. ואחרי שאתה נהיה ראש המנזר הטנטרי, התפקיד הבא שלך, שמיועד לך, זה הגנדן טריפה. הגנדן טריפה זה מי שעומד בראש זרם הגלוקפה. זה בעצם המשרה הכי רמה בזרם הזה, למעט הדלאי למה. זה היה המסלול שלו, זה לאן שהוא היה מיועד, רק שנבין איזה גדול גדול הוא היה. כמובן שהפלישה הסינית קלקלה את המסלול הזה שלו. מצד אחד אפשר להגיד קלקלה, מצד שני אנחנו קיבלנו את כל הלימוד. אוקיי, אז הנה מה הוא אמר. זה נמצא לאתר, זה תרגום לעברית של למה דבורה, שהיא תרגמה תלמידה שהייתה שמה, תלמידה של רינפוצ'ה גם, שכתבה מילה במילה מה שרינפוצ'ה אמר. זה אחד הדברים האחרונים שהוא אמר, לפני שהוא עזב את העולם. היא הייתה, אני חושב, דוקטורית לאנגלית, או איזשהו תואר מאוד מאוד מתקדם באנגלית. הבנה של אנגלית, פרפקט, אוקיי? יחד עם זאת, כשהיא תמללה את רינפוצ'ה, הייתה כותבת מילה במילה. ולמה דבורה כבר סיפרה שהוא דיבר אנגלית עם התחביר הטיבטי, אז הכל יצא הפוך, ותמללה מילה במילה. זה מה שהיא כתבה. למה דבורה תרגמה את זה לעברית, אבל היא אמרה ש הייתה חייבת כבר בעברית להשאיר משפט תקני, כי אחרת זה כבר לא מובן בכלל, make no sense, אי אפשר כבר היה להבין מזה. אז הנה מה רינפוצ'ה, אחד מהדברים האחרונים שהוא אמר, אחד מההרצאות האחרונות. אם אתם מתרגלים בודיזם, הדבר הראשון שעליכם לעשות זה להאמין לבודה. אז הוא כמובן דיבר בהרצאה, ותוך כדי הדיבור הפולמוסי הידוע, אז הוא אומר, אוקיי, אז אתם בודיסטים ואתם מאמינים לבודה, אתם אומרים, כן, 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 בטח, אני מאמין לבודה, ואז אם אני אשאל אתכם אם אתם תקבלו את הדברים של הבודה, אתם תענו בטח, אני בטח שאני אקבל את הדברים של הבודה. ואז הוא אומר, כתוב פה שבודה דורג'ה צ'אנג אמר שהלמה שלך הוא בודה. אז אינך יכול כעת לבוא ולומר, אני לא מאמין. אי אפשר כבר לבוא ולהגיד את זה, נכון? התחלנו את הפולמוס, הוא שאל אותנו, אתם מאמינים לבודה? כן. מאמינים לכל מה שהוא אומר? כן. אז הנה, זה מה שהבודה אמר. ויש לכך סיבות. בעולם הבודיסטי, ובמיוחד בעולם המעיינה, אתם חייבים לראות בלמה בודה. אתם חייבים להאמין בכך. ומשום כך, חייבים אתם לתרגל מחשבה זו שוב ושוב. לראות את הלמה כבודה. הנה כאן בטקסט טנטרי, בודה דורג'ה צ'אנג אומר, אני אופיע בפניכם בדמותו של המורה שלכם. ובמקום אחר הוא שב ואומר, שנים רבות לאחר פטירתו של הבודה, הופיע בפניכם בתור המורה או המורה שלכם. או אז, עליכם לדעת שהמורה שלכם היא בודה. כך הוא אמר לנו. וכאשר הוא או היא באו, הוא או היא הופיעו, חייבים אתם לכבדם כל הזמן וללמוד מהם. אז זה מה שרינפוצ'ה אומר. ואנחנו, את האמת, עם הציטטה הזאת, אנחנו נסיים את השיעור הזה. יש עוד המון ואנחנו נביא אותם במהלך השיעור, במהלך השיעורים הבאים. אני רק רוצה לעשות תיקון, מקודם הקראתי ציטטה של ג'טסון קאפה, ואמרתי שהיא מאלמרים דודון, אז זאת ספציפית, היא לא מאלמרים דודון. אנחנו נקריא את הציטטה שלו גם מאלמרים דודון, שהוא מדבר על, על המורה הרוחני. הסיבה שסיימנו את השיעור הזה עם הציטטה של רינפוצ'ה, זה בדיוק מה שמוביל אותנו לקורס הזה. כל הקורס בא בעצם איך אנחנו יוצרים מולנו למה, אבל שהוא בודה, שהיא בודה. ואיך אנחנו מסתמכים על, על מורה או מורה רוחנים שהם כבר מוארים. אוקיי, איך אנחנו עושים אותם מוארים ואיך אנחנו לומדים להסתמך עליהם. כי אמרנו שאם אנחנו רוצים ללמוד פסנתר, אנחנו הולכים לחפש מורה לפסנתר. ואם אנחנו באמת רציניים בקטע הזה, אז אנחנו הולכים לחפש את מישהו המאסטר בפסנתר. ואנחנו הולכים ושומעים ורואים שהוא מאסטר גדול בפסנתר. אז גם פה אותו דבר, אם אנחנו רוצים להגיע להערה, אם אנחנו רציניים ברצון שלנו להגיע להערה, אנחנו הולכים לחפש מישהו שכבר עשה את הדרך. אנחנו הולכים לחפש בודה, אוקיי? אז א', אנחנו נלמד איך מוצאים בודה, מאיפה בודות מגיעים, והאם אני יכול לייצר בודות? האם אני יכול ליצור מולי לא רק מורה רוחני שהוא ראוי ויש לו את כל התכונות, אלא שגם הוא כבר ישות מוארת. שהוא כבר ישות מוארת שעשתה את הדרך ויודע איך להוביל אותי להערה. אוקיי? אז מבחינת הלוז שלנו, זה השיעור הראשון, הוא יחסית קצר, ובגלל זה אנחנו גם עושים רק שיעור אחד היום, כי אנחנו יודעים כולם עייפים, היה יום קשה, הרוב עבד בטח לפחות חצי יום, וכל הנסיעה וההתארגנות וההתאקלמות. אז אנחנו נסיים את השיעור, תהיה ארוחת ערב, ואחרי זה יהיה את הלימוד של הנרא דבקטי. אתם תשימו לב שלאורך הלימוד של הנרא דבקטי, שהוא בא מהסוטרה שנקראת נרא דבקטי, בא מהעולם של ההינדו, הם מדברים בשפה שלהם, וכמובן למה דבורה משלבת בלימוד את השפה שלנו, הבודיסטית, אבל אתם תראו שזה בדיוק, אבל בדיוק אותו דבר, בלימוד הבודיסטי שנקרא איך מסתמכים על המורה הרוחני. וזה משתלב מאוד יפה בסדנה. אז מומלץ מאוד להגיע לשיעורים האלה. שמנו אותם בסוף היום, מהבחינה הזאת שאם מישהו כבר עייף ואין לו כוח ונגמר לו, אז הוא יכול ללכת לחדר לנוח, אבל ההמלצה היא באמת ש... ויש אותם באתר ואתם יכולים אחרי זה להקשיב, אבל ההמלצה, באמת המלצה חמה לשבת כולם ולהקשיב לזה ביחד, יש לזה גם חשיבות באספקט הזה. אז אני חושב שזהו זה להערב, להיום. אז תודה רבה לכם. אני מקווה ש... תהנו ותתרמו הרבה מהסדנה הזאת. הלימוד בחלקו הוא לימוד של כל מיני כללים או עצות וטיפים ודרכים איך להסתמך על הלמה. אני אנסה לעשות את זה שלא יהיה יבש. אני יודע איך זה הקורסים האלה של 9 ו-7 הנדרים והכללים וזה. כבר איבדנו את הספירה ולא יודעים וזה. אני אנסה שזה לא יהיה ככה. אני אנסה לתת דוגמאות על כל כלל ומה החשיבה שעמדה מאחוריו ולמה... למה הוא חשוב? למה כדאי להקפיד עליו? כדי שנעשה את זה פרקטי וניתן דוגמאות ביום יום איך אנחנו עובדים עם זה. אז תודה רבה לכם. בואו נעשה הקדשה.
בזכות עשייתי זו עבורך ישלימו לה כל החי לבריאה מכלולים של חסד וחוכמה ובכך לא יזכו לגופים נשגבים אשר משנינו הם נובעים
עוד משהו אחד לגבי התפילות. יש לך פה את התפילה בטיבטית? אז אני מציע שבמשך היום, מחר, כבר היום סיימנו, כשנצא להפסקות אז ונחזור נעשה את המנדלה בטיבטית, גם זה טוב, להתחבר גם למנדלה בטיבטית, ומי שעוד לא מכיר יכיר, וגם היא יותר קצרה, אז יחסוך לנו את הסיום וההתחלה של שיר. בזמנו הלמה גם ביקשה שנעשה לחן קצר יותר למנדלה בעברית, אז עד שיהיה לנו אז נמשיך עם המנדלה בטיבטית הקצרה. אז יהיה את זה פה, מי שעוד לא מכיר יכול לנסות ללמוד. דבר נוסף, היה לי עוד משהו קטן להגיד. לגבי הבקרים, יש את הנושא של ריטריטים ומה שקשור לנדרי המעיינה ליום אחד. אז א', אני בטח לא יכול לתת נדרי המעיינה לאף אחד. נדרי המעיינה ליום אחד לאף אחד. ב', מי שכבר קיבל נדרי המעיינה, אז הוא יכול לקחת אותם בעצמו. אבל המתכונת של הריטריט לא כל כך תומכת בשמירה על זה. צריך בעצם מי שלוקח אותם לא לאכול משעה 12 בצהריים. אנחנו בלימוד עד אחת. ארוחת צהריים היא באחת, אין לנו פה הערכות גם לארוחות ערב שהן אמורות להיות עם מרק צח או מיץ עם זכותים. בקיצור, אני רק אומר את זה, מי שבכל זאת רוצה לקחת ולערך בעצמו ולהתאים את עצמו ובכל זאת לשמור עליהם, אז אנחנו מתחילים כאן בבוקר בשעה 7 עם מדיטציה אישית. אז לפני כן, בזריחה כמובן, אפשר לבוא ולקחת אותם, ואז אם אתם רואים מישהו שעושה את הטקס הזה שאמור להיות מהיר בערך רבע שעה, אני חושב, אז אל תפריעו לו אם הוא נמצא פה משעת הזריחה ועד 7 בבוקר. ו7 בבוקר יש את המדיטציה האישית. אז רק את זה רציתי להודיע, ובזה אנחנו מסיימים. תודה רבה.